משלגל שומר אם אני לא הייתי אומר פרעתי תוך הזמן הוא לא נאמן חזקה אין אדם פורע תוך זמנו ולכן אם אני לא הייתי אומר פרעתי תוך הזמן הוא לא נאמן ומפה הגמרא מקשה על הסוגיה שלנו אני לא אכנס עכשיו לשאלות על הסוגיה שלנו אני רוצה לדבר על הכלל של ריש לקיש אני רוצה להביא לפניכם שלושה מקרים שדנו לאור הכלל של ריש לקיש אחד היה דין תורה בבני ברק אחד היה דין תורה ברמת גן ואחד היה דין תורה בתל אביב אבל לפניכם כדי לענות על שלושת המקרים האלו, לדעתי השאלה המרכזית בסוגיה הזו, בדין של ריש לקיש שצריך לשאול, אנחנו יודעים שרוב לא מוצאים ממון. אנחנו יודעים שרובה וחזקה רובה עדיף. אז גם חזקה לא מוציאה ממון. מה פתאום פה חזקה אין אדם פורע תוך זמנו כן מוציאה ממון? למה פה אתה מוציא ממון מהלויבה מכוח חזקה? אבל יותר מזה, סביר מניח שהחזקה הזו היא בעצם מכוח רוב. אם כל העולם היה משלם תוך הזמן, אז ריש לקיש לא היה אומר את הדין שלו. אלא בגלל שאנשים לא משלמים תוך הזמן, לכן הוא אומר את זה. אז בעצם זו חזקה של רוב. אבל רוב לא מוצאים המון. אז אם זו חזקה שבנויה על רוב ורוב לא מוצאים המון, מה פתאום פה ריש לקיש אומר את הדין הזה? זה השאלה המרכזית שאני מבקש עם הרבנים, תדונו ולאור זה תענו על שלושת המקרה מקרה הראשון בני ברק אדם השכיר דירה הסוחר היה אדם מאוד מאוד נחמד היה בדירה הזאת 10 שנים כל חודש הילן בזמן והמשכיר היה שמח ושס ומודה לקדוש ברוך הוא שהוא מצא סוחר כזה זה לא פשוט אחרי 10 שנים המזכיר הלך לסוחר, אמר לו, תשמע, הבן שלי מתחתן, הוא צריך עכשיו את הדירה, ראש חודש ניסן, אתה עוזב את הדירה. אני לא מחדש לך עוד פעם את החוזה, אמר, אין שום בעיה, בסדר גמור, אני אמצא לי דירה אחרת, אני מאוד הייתי רוצה להישאר, אבל הבן שלך צריך את זה, הבן שלך צריך את זה, אין שום בעיה. ראש חודש ניסן, המשאית נמצאת למטה, הוא ארוז לגמרי הסוחר, כדי... המשאית הגיע עכשיו הוא ארוז לגמרי מגיע המזכיר אומר לו תשמע אני רוצה להודות לך אתה היית באמת סוחר נהדר 10 שנים שילמת לי נשלם לי עכשיו את התשלום האחרון על חודש אדר סוחר קופץ ואומר לו מה פתאום אני כל פעם שילמתי לך מראש לפני 10 שנים שילמתי לך ביום הראשון על החודש הראשון וככה זה המשיך בראש חודש אדר שילמתי לך בראש חודש אדר המזכיר אומר לו מה, אף אחד לא משנה מראש, מה פתאום? הוא לא זוכר, גם המזכיר לא זוכר מה היה לפני 10 שנים זאת אומרת, יש לנו פה מקרה של חזקה אין אדם תובע תוך זמנו כאשר המלווה הוא שמע הוא רק אומר, אנשים לא מוהגים לשלם קודם אבל הוא לא אומר, אתה לא שילמת לי, לא שילמת לי לפני 10 שנים בחודש הראשון הוא לא זוכר מה היה לפני 10 שנים מסתכלים בחוזה, גם בחוזה לא ברור. אי אפשר לדעת מה החוזה, אם הוא שילם לפני 10 שנים בתחילת החודש או בסוף החודש. הם מגיעים לבית דין, תגידו לי אם אתם תהיו בית דין, אם הוא צריך לשלם או לא צריך לשלם. מה? הרב רוזנברג אומר שבסחירות כן מקובל לשלם מראש. נגיע אחר כך לדבר הזה, כי בקצות כתוב הפוך. אבל נגיע לזה, ולכן כן יכול להיות שזה ככה. בכל אופן, אז השאלה שלי זה המקרה של בני ברק. מקרה שני, עכשיו, תחשבו על שני דברים. א', האם יש את הכלל הזה, האם ריש לקיש אמר את הכלל הזה גם הוא, כאשר התובע הוא שמע? ב', מתחיל את הנושא של הרב רוזנברג, האם יש הבדל בין שכירות לבין הלוואה? כי ריש לקיש דיבר על הלוואה. עד כאן מקרה ראשון. מקרה שני, מקרה מאוד מעניין בתל אביב. באוקטובר 87 היה מבצע באיזושהי חנות מוצרי חשמל עם 30% הנחה. הלכה אישה אחת, קנתה שני מקררים של אמקו, שני מכונות כביסה, והודיעה שכשהילדים שלה יתחתנו, אז היא תבקש שיביאו להם את זה. לפי דרישה. כתוב, יסופק לפי דרישה והיא שילמה את הכל. אחרי שנתיים במזל טוב הבת שלה התחתנה והתקשרה לחנות והחנות באמת סיפקה לה מקרר ומכונת כביסה. 7 שנים אחר כך, זאת אומרת 9 שנים אחרי שהיא שילמה, הבן שלה התחתן. והיא 9 שנים אחר כך מתקשרת לחנות ואומרת תביאו עכשיו את המכונת כביסה השנייה ואת המקרר בכתובת זו וזו. אומר לה המוכר, גברת אני מצטער, אצלי רשום שכבר נתתי לך את זה. את לא מקבלת, אני כבר הבאתי לך את זה. היא אומרת, מה פתאום, לא הבאת. הם מגיעים לבית דין בתל אביב. מגיעים לרב צבי יהודה בן יעקב, שדיברנו עליו גם שבוע שעבר, ברמת גן, סליחה. בית דין לדיני ממונות. האם היא צריכה, האם הוא יצטרך לתת מקרר במכונת כביסה נוספת או לא? שואל אותו הרב בן יעקב, תגיד לי, כשאתה אומר שנתת, מה הפשט? אתה אומר שהתקשרה והגיע הזמן והבאת, או שאתה כבר לא רצית להחזיק את זה יותר במחסון ואתה הבאת את זה, התקשרת אליה ואתה יזמת את זה ואתה הבאת אליה? אומר לו המוכר, לא יודע, לא זוכר מה היה בתי 7 שנים האחרונות, רק רשום לי במחשב שהיא קיבלה את זה, אבל האם היא יזמה או אני יזמתי? לא זוכר. אנא תתייחסו לשני המקרים. מקרה שהוא יזם, מקרה שהיא יזמה. מקרה מספר 2. כשאדם מקבל סחורה הוא חותם. ביקש הדיין, תראה לי את החתימה שלה שהיא קיבלה סחורה. אומר הדיין, אני לא צריך לשמור את זה יותר מ4 שנים, ואני אומר שהיא כבר קיבלה את זה לפני 4 שנים, לכן אין לי קבלה, אין לי את הקבלה שלה, אני לא צריך לשמור את זה. זה מקרה מספר 2. מקרה מספר 3 היה בתל אביב, יש יבואן ויש חנות. היבואן מביא מהעולם הרבה מאוד מאוד מכשירי חשמל ומחלק את זה לחנויות. חנות אחת הזמין הרבה מכשירי חשמל. שבועיים אחרי ההזמנה הגיע המוביל והביא לחנות הזו, ואז היבואן מתקשר לבעל החנות ואומר לו, הנה קיבלת את הסחורה, תשלם. אומר לו הבעל החנות, מה אתה לא זוכר? ביום שהזמנתי, שילמתי וקיבלתי הנחה על זה ששילמתי במזומן ביום שהזמנתי. אז שילמתי או לפני שבועיים לפני שקיבלתי את הסחורה, ביום ההזמנה. אומר היבואן, מצטער, אצלי במחשב רשום שלא שילמת. אני מבקש ממך את הכסף. הגיעו לבית דין בתל אביב. הדיין מתרשם שכל אחד באמת לא מנסה לשקר, אלא כל אחד זה באמת מה שהוא חושב. והיבואן אומר, נכון, לפעמים, הבן אדם הזה לפעמים היה משלם לי ביום ההזמנה. אבל במקרה הזה הוא לא שילם לי. כי אם הוא היה משלם לי, הייתי יודע. הייתי רושם. אז יש לפעמים שהוא משלם ביום ההזמנה, ואני נותן לו הנחה. אבל במקרה, במשלוח הזה, זה לא היה. השלושה מקרים. מקרה ראשון, מזכיר וסוחר שדנים בשאלה האם הוא שילם בתחילת החודש או בסוף החודש. מקרה שני, שהיא טוענת שהסחורה לא הגיעה אליה כי זה לפי דרישה והוא טוען שנתן את הסחורה. מקרה שלישי, אדם שטוען שהוא שילם ביום ההזמנה לפני שהוא קיבל את הסחורה והשני אומר לא שילמת. מה יגיד ריש לקיש, או הלכה שפוסקת כמו ריש לקיש, בכל אחד המקרים האלו, כאשר הדיון המרכזי הוא איך החזקה הזאת מוציאה ממון כשהיא בנויה על רוב ורוב לא מוציא ממון. עד כאן. המזכיר לא זוכר אם לפני 10 שנים הסוחר שילם בתחילת החודש או בסוף החודש, וזה כמובן גורר את כל התשלומים. Thank you. ולכן המזכיר הוא שמע. אנחנו צריכים לבדוק מה המשלקיש אומר אם במקרה של לא יבא במלווה, שהלא יבא יגיד פרק איתוך הזמן והמלווה יגיד שמע. זו שאלה הלכתית אחת ואנחנו צריכים לשאול לאור המקרה. אם שאלה השחתית שנייה שאנחנו צריכים לשאול לאור המקרה, האם שכירות והלוואה דומים לגמרי או לא דומים לגמרי? זה שתי השאלות שאנחנו צריכים לברר. כדי לענות על השאלה הראשונה, מה קורה בשמע, נראה שזה מחלוקת של סמה וקצות, אנחנו נטפל בשאלה איך בכלל החזקה הזו מוציאה ממון. הרי רוב לא מוציא ממון, הרי רובה וחזקה, רובה עדיף, אז חזקה יותר חלשה, אז איך בכלל ריש לקיש אומר שלמרות שהוא אומר פרעתי, עדיין יצטרכו להוציא ממנו ממון ומבחינתו משלם פעם שנייה? מה פתאום? אז יש ארבע תשובות, ואני חושב שלארבע תשובות האלו יהיה נפקמינה מאוד מאוד גדולה גם במקרה שלנו ובמקרים אחרים. תשובה ראשונה של המעריק, תשובה מאוד מאוד מעניינת. המעריק אומר, רוב זה הנהגה, זה דין, זה לא מציאות. חזקה כמה הייתה, או רוב החזקות הם הנהגה, לעומת זאת פה זה חזקה עם סברה. אדם לא משלם לפני שהוא חייב, ואם הם קבעו 30 יום הוא לא משלם קודם, ולכן פה יש סברה, ולכן החזקה הזאת היא חזקה של בירור ולא חזקה של הנהגה. בירור מוציא ממון, הנהגה לא מוציאה ממון. זה הסברה. ובעצם לא מסתכלים על התובע, מסתכלים על המטבע, על הנויבה, ואומרים בני אדם בטבע שלהם, בטבע הבריאה, כל עוד הם לא צריכים לשלם הם לא משלמים. הם יקים. קבענו 40 יום, 40 יום, אני לא משלם קודם. ולכן, מכיוון שזה תלוי בבירור, זה לא דין, אלא זה דין שנובע מהתנהגות, מבירור, לכן זה מוציא ממון. לפי זה, אומר הקצות, גם אם המלווה יש שמע, עדיין הוא לא יעמל. כי עיקר הבסיס של הסברה זה לא השאלה מה קורה למלווה, אלא מה קורה ללויבה. הלויבה לא משלם, אף אחד לא משלם לפני הזמן. ולכן הקצת אומר, למרות שיש פה בורי בשם, הבורי עדיף, כל מיני כללים כאלו, בכל אופן, מכיוון שהלויבה לא משלם זה חזוק, כי אלינטה הוא לא יצטרך לשלם קודם. לכן הוא צריך לשלם, והוא לא יוכל להגיד פרעתי, אפילו אם המלווה הוא שמע. אותו דבר רוצה ללכת ולהגיד רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ אומר, רוב לא מוציא ממון כי יש מיעוטה, ואני צריך 100%, אבל החזקה הזאת שאדם לא משלם קודם הזמן היא כל כך אלימתה, שאין פה מיעוט, אלא יש פה מיעוטה דמיעוטה, ומיעוטה דמיעוטה כמעט דבקי. לכן רואים את זה כאילו יש פה 100%, ולכן מכיוון שיש פה מיעוטה דמיעוטה, לכן זה יהיה כך. שוב, הוא לא מסתכל על המלווה, הוא מסתכל על הלויבה. הוא אומר 98%, 99% מהלויבים לא משלמים לפני הזמן, ולכן זה המיעוט הזה כמאן דליתא, וכאילו יש פה 100%. לכן גם לפי רב שמעון שקופ, גם אם השני, אם המלווה יהיה בשמע, זה לא ישנה. לעומת זאת, רבי עקיבא איגר הולך בכיוון אחר לגמרי. ורבי עקיבא איגר אומר, מעבר לחזוק אין אדם פורע תוך זמנו, יש פה חזקת חיוב. אתה לקחת את ההלוואה, אתה חייב, המלווה אומר שאתה חייב, לכן יש פה חזקת חיוב, לכן החזקת חיוב מצטרפת לחזקה אין אדם פורע תוך זמנו. ולכן מכיוון שיש פה את השילוב הזה שאתה חייב, זה כמו איני יודע עם פרעתיך, ולכן במקרה הזה, לכן אני אומר שזה מוציא ממון. אומר עצמה, מיד, אומר עצמה לפי רבי עקיבא איגר, זה רק, החזקת חיוב קיימת רק אם המלווה דורש את הכסף. אבל אם המלווה בשמע, לא יהיה חזקת חיוב. ולכן פה לא נגיד את החזוק הזה, החזוק הזה לא תוציא ממון. כאמן ולא דורש, ולכן לפי הסמה, בניגוד לקצות, בניגוד לרב שמעון שקופ, אם המן ולא דורש, אז אם הוא בשמע, האלוהים ויאמן להגיד פרעתי, כי יש חיסרון בחזקת חיים. התומים אומר, מיד הרבה עוד דקה אחת, התומים אומר, אמנם החזוק כידוע היא מאוד חזקה, אבל עצם זה שאתה שמע ולא ודאי, זה רעות על המלווה. ומכיוון שזה רעות על המלווה, למה אתה לא יודע? מכיוון שזה רעות על המלווה, לכן עלוי ויאמן, כי יש רעות על המלווה. יוצא שיש תומים וסמה, ולכן התומים רוצה להגיד שביתומים, אם המלווה נפתח, והאישה באה או היתומים באים, שם אין רעותה, כי הם לא צריכים לדעת. לכן במקרה כזה, אילה חינמי, הוא לא יאמן והוא יצטרך לשלם. יוצא שלגבי המקרה הראשון, לפי הסמה ולפי התומים, מכיוון שהמן זה בשמע, עלוי ויאמן ולא יצטרך לשלם את דמי השכירות. לעומת זאת, לפי הקצות ולפי רב שמעון שקופ, אפילו בשמע ריש לקיש אמר את הדין שלו, וממילא הסוחר כן יצטרך לשלם. זה לגבי השאלה הראשונה. והכל תלוי בהבנות למה בעצם החזקה הזאת מוציאה ממון. עוד שנייה אחת הרב נועם, עוד שיטה אחת שחשוב להזכיר, רבי סוזלמן מלצר באבן העבר. רבי סוזלמן מלצר באבן העבר אומר על הנושא הזה של למה החזקה הזאת מוציאה ממון. הוא אומר למה בנכלל בן אדם נאמן אני פרעתי. אולי צריך לאמן להגיד פרעתי מהרגע הראשון. ואפילו מזה אחרי הזמן. אלא מה? בגלל שזה עומד לפיראון, אז זה כמו חזוק יעשייה להשתנות. לכן הוא נאמן להגיד פרעתי. אז כל הטענה, כל הנאמנות שלו להגיד פרעתי אחרי הזמן, זה כי זה עומד לפיראון. אם זה לא היה עומד לפיראון, לא. לפני הזמן זה לא עומד לפיראון, לכן הוא לא נאמן להגיד פרעתי. כן, הרב נועם.
בסוגיה
עצמה, דווקא כותב שהחזקה הזאת היא כמו אנן צדק. אז לפי מה שהרב הביא בשם אביקי רגע,
הוא לא צריך להגיד את זה. הוא לא צריך להגיד שזה אנן
צדק. הרב אמר בשמו שיש בזה חזקת חיוב. אז אתה שואל למה צריך להגיע גם לחזקת חיוב וגם לאנן צדק. עכשיו, אני צריך לחשוב על זה. אבל הוא כותב מפורש שהסיבה היא בגלל
החזקת חיוב.
איפה? אני אראה לך אחר כך. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה אם יש הבדל בין שכירות לבין הלוואה, פה יש דבר מאוד מעניין. יש סתירה, כן רואים.
המקרה המקורי שבו מובאת החזקה בכלל לא מדבר על הלוואה.
מה?
המקרה המקורי שבו
מובאת
החזקה בכלל
לא
מדבר על הלוואה, הוא מדבר על העניין של תשלום הכופן, זה לא הלוואה.
עוד פעם לא הבנתי.
המקרה שבו מובאת
ריש לקיש מדבר על הלוואה. הגמרא מקשה מריש לקיש לסוגיה שלנו. אבל ריש לקיש דיבר על הלוואה, הוא לא דיבר על הסוגיה שלנו. יש סתירה בשולחן ערוך. יש מחלוקת של הרשב"א והראש, מה קורה בסתם הלוואה. כשהם לא קבעו 30 יום. אבל סתם הלוואה היא ל-30 יום, ואדם לא יכול לתבוע קודם. השולחן ערוך פוסק, סתם הלוואה, אם הם לא אמרו 30 יום, אלא סתם הלוואה, שם, אם הוא טוען שהוא פרע קודם, הוא יאמן. לעומת זאת, השולחן ערוך פוסק שבסתם שכירות, אם הוא טוען שהוא פרע קודם, הוא לא יאמן. שואלים כולם, מה ההבדל בין סתם שכירות לסתם הלוואה? למה בסתם הלוואה הוא כן נאמן נגיד שהוא פרע קודם, ולמה בסתם שכירות הוא לא נאמן להגיד שהוא פרע קודם. שני הסברים עיקריים. הקצות אומר, כל החזקה הזאת בנויה להתנהגות. בסתם הלוואה, כשהוא לא אמר 40 יום, הוא כאילו אמר, אז לא נאמן את הכסף קודם. אלא בסתם הלוואה, יש כאלו שמחזירים קודם. אבל בשכירות, אין מנהג לשלם לפני הזמן. וזה השולחן ערוך מחלק בין שני המקרים, כי זה ההתנהגות פה, וזה ההתנהגות פה. בא עכשיו הרב רוזנברג ואומר, בשנים האחרונות ההתנהגות השתנתה. ולכן, יכול להיות שהקצות דיבר על זמנם, ובזמנם באמת לא שילמו בסוף, בהתחלה, אבל היום כן נהג לשלם בהתחלה. אז לפי זה, אם ההתנהגות השתנתה, אז ממילא שכירות תהיה כמו הלוואה ולא תהיה שונה מהלוואה. כן? שבאמת עושים את זה שיש כאלה קודם. ההסבר מספר 2 מופיע בשיעור אלומיישי ואחרים. הם אומרים סברה מאוד יפה. הם אומרים בשכירות בתחילת החודש אתה עוד לא חייב בכלל, כי עוד לא נהנית. לעומת זאת בהלוואה אתה כבר חייב ביום הראשון שקיבלת את הכסף. לכן בסתם הלוואה, מכיוון שאתה כבר חייב, אתה משלם. אבל בשכירות, כל עוד לא קיבלת את הרווח, ודאי שאתה לא משלם. לכן ודאי שבשכירות, אפילו בסתם, הוא לא יאמן להגיד שהוא שילם לפני הזמן, כי אתה לא משלם לפני שאתה מקבל רווח. לפי זה יוצא שיכול להיות שאפילו לפי עצמה, שאמר שבשם הלא, אבל הוא רק דיבר על שמה של הלוואה. יכול להיות שבשמה של שכירות, מכיוון שאני עוד לא נהנתי מהשכירות, בוודאי אני לא משלם קודם, ולכן פה המסוחר לא יאמן להגיד שהוא שילם קודם מאשר אחר כך. זה לגבי המקרה הראשון. כן.
מה יקרה אם הוא טוען שהוא שילם
חצי חודש? בכל. מה?
מה יקרה אם הוא טוען שהוא שילם חצי חודש באמצע החודש?
הוא
נהנה. מה? הוא נהנה חצי חודש ושילם חצי חודש.
כן, אבל זה לא המקרה שלנו, הוא אומר שהוא שילם בראש חודש. אז זה לא המקרה שלנו. יש ויכוח מאוד מאוד מעניין, ששניהם לוקחים, בדיוק על השאלה שלך, אופק, יש ויכוח מאוד מעניין בין אבן העזר לשואל ומשה. מה קורה אם בנו את השפה הראשונה של הכותל, ועוד לא בנו את השפה השנייה? והוא אומר, אני שילמתי על השפה השנייה כבר, שעוד לא בנו. אבן העזר אומר, הוא ודאי לא יאמן, כי הוא לא קיבל טענה, ואדם לא משלם מראש כשהוא לא מקבל טענה. השואל המשי אומר, הפוך, לפי הרבי עקיבא איתו, פה אין חזקת חיוב, כי הוא לא התחייב. כשאין חזקת חיוב, הוא כן נאמן להגיד שהוא פרד תוך הזמן. רק כשיש חזקת חיוב, הוא לא נאמן להגיד שהוא פרד תוך הזמן. אז אבן העזר והשואל המשי מתווכחים, מה קורה על הסף השנייה כאשר עוד אין חלקת חיוב? אבן העזר אומר, אתה לא חייב, אתה ודאי לא משלם. השואל המשיב אומר, כל הסיבה שאני לא נאמן זה בגלל שאני חייב, אבל כשאני לא חייב אני נאמן להגיד אפילו לפני. אז זה לגבי המקרה הראשון. לגבי המקרה השני, המקרה של הסחורה המקרה של הסחורה במקרה של האישה הזאת עם שני המקררים, פה צריך לבדוק מה בעצם הוא טוען. הוא טוען סיפקתי. מה עכשיו סיפקתי? ביקשת ונתתי, או שאני אמרתי אני לא מסוגל יותר להחזיק את זה במחסן כל כך הרבה שנים והתקשרתי אלייך ונתת. אם הוא טוען סיפקת או ביקשת ונתתי, אז ממילא הוא טוען שהוא נתן את זה אחרי הזמן. כי הוא נותן את זה אחרי זמן הדרישה, כי הוא טוען כבר הייתה זמן הדרישה. יוצא שבכלל זה לא קשור לסוגיה של פורע תוך זמנו. ממילא המועצה מחדרו עליו הראיה, ולכן היא תצטרך להוכיח שהיא לא ביקשה. אם הוא טוען לא סיפקת, ואני התקשרתי, יש לו מיגו שהוא יכל להגיד, ביקשת ונתת, לכן הוא יאמן מדין מיגו. לכן במקרה השני, הפסק היה, שהוא נאמן, או בגלל שזה אחר הזמן אם הוא טוען דרשת ונתתי, או כי יש לו מיגו, ובגלל המיגו יאמן, ולכן הפסק היה שהוא נאמן. יש דיון שאולי אני יכולה להשביע אותו שבועת עסק, והיום לא עושים שבועת עסק, אז יש רבו של פיינשטיין שאומר שכשיש שבועה ולא עושים היום שבועה מנקים שליש, לעומת זאת הרבה מאוד דיינים, אומרים שלא מנקים שליש היום, אלא הכל הופיע ראות הדיין, והדיין יכול לקבוע איזה פשרה שהוא רוצה. כן.
במקרה שלנו אבל, הוא לא אמר שאני התקשרתי...
הוא לא אמר שהוא לא יודע.
בדיוק, אין לו את
הנאמנות. לא, אני אומר, זה או זה או זה, הוא לא זוכר. אז בוא נבדוק מה הדין פה ומה הדין פה. בשניהם הוא נאמן.
אבל זה לא בדיוק.
אבל זה לא משנה, בשניהם הוא נאמן.
זה לא לגמרי אותו דבר, כי אם הוא לא אמר את זה, אז אין לו את המיגו הזה.
לא, אבל אני אומר, או שהוא אמר, או שהוא, אבל אם בשניהם הוא נאמן, אז זה שהוא לא אמר לא יפריע לו. מקרה מספר 3, פה יש שואל אומר שיב מאוד מאוד מעניין. במקרה שהוא אומר, אני שילמתי לפני הסחורה, ובכיוון ששילמתי לפני הסחורה, לכאורה, לפי מה שאמרנו, הוא בכלל לא חייב, כי הוא לא נהנה, אז אין חזקת חיוב, ולכן לפי העבר הוא לא צריך לאמן, לא יאמן. אומר השואל אומר שיב סברה מאוד מאוד יפה. מתי אדם לא משלם טוב לפני הזמן? כשאין לו מזה רווח. אני נותן את אותו סכום, אז אם נותן את אותו סכום, אני בדרך אחכה. אבל פה הוא הרי טוען, שילמתי לך מראש וקיבלתי הלכה. אז במקרה כזה, שיש לו רווח ויש לו עניין לשלם קודם, כי הוא מרוויח מזה, לא אומרים חזק כאין אדם פורע תוך זמנו. יש אפילו דיון באחרונים מה קורה בפיקדון, שאפילו אין לו רווח, אבל הוא גם לא יכול להשתמש במעות. זה לא כמו הלוואה שהוא יכול להשתמש במעות. גם שם, לפי הרבה מהפוסקים, לא אומרים חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. רק אומרים את זה בהלוואה, כי בהלוואה הוא יכול להשתמש. פה יש לו רווח. ומכיוון שיש לו רווח, לכן הוא נאמן להגיד שהוא פרע תוך הזמן, ולכן הבית דין בתל אביב פסק שהבן אדם הזה נאמן להגיד שהוא פרע תוך הזמן בגלל שיש לו רווח. זה גם ישליך על הסיפור של המכשירי חשמל, כי גם במכשירי חשמל יש לו רווח שהוא לא מחזיק את זה במחסן וזה תופס במקום. אז גם בסיפור הזה של המכונת כביסה והמקרר, אין לו רווח ממוני, אבל יש לו רווח שזה לא נמצא אצלו במחסן ותופס מקום. אז יכול להיות שגם פה יש את הסברה שאין אדם פורע תוך זמנו, ולכן גם במקרה של רמת גן וגם במקרה של תל אביב, הדין היה שהוא לא צריך לשלם. עד כאן.
יום ראשון אני אתקשר אליך כי יש ברית לאחיין שלי לגלל חדמוך.
אני למחרת, ביום שני ברית על הבוקר.
עזוב.